בגלל זה אנשים לא מתעקפים היום. טוב, שיהיה, מה אני אגיד. עד הערב בטוח נדע. עד הערב בטוח נדע. נשאל כל אחד שמגיע.
יש תוצאות.
בטח יש תוצאות.
אנחנו לא יודעים, אבל יש.
זה אנחנו.
אנחנו זה
אנשים. למה? אתה לא מקבל אס-אמס ישירות אונליין? יש לך מכשיר משוכלל. טוב. זה הזמן, זה הזמן. הלאה. מה?
כן,
כבר
דקה
איחור. דקה איחור, טוב. יש ספרים. כן, גם וגם. גם וגם. כאילו שתי דקות איחור, זה לא טוב. טוב. רק אסכם את מה שראינו אז. קודם כל הציבור של צלם והדמות, על זה מספיק דיברנו. רק אולי הערה אחד לגבי הדבר הזה. כשמבינים את המשמעות של הביטוי בצלמינו כלמותינו, מבינים מיד שהאדם נתון להיסטוריה.
נתון להיסטוריה.
זה לא משהו סטטי שנברא כפי שהוא אמור להיות, אלא הוא במהלך הזמן בונה את עצמו. זה נקרא היסטוריה. כן? זה בניגון מוחלט לדעה הפילוסופית שמסתכלת על היש של האדם כי יש קיים. הדוגמה הטובה ביותר זה דקארט, כן? אני חושב, משמע אני קיים. אז אפשר להתווכח על האני חושב. אבל המשמע אני קיים זה משותף לכל הפילוסופיה. האדם הוא יש קיים.
כן, אבל יכול להיות קיים משתנה.
לא, אצל הפילוסופים לא.
הקיים,
הקיים, הקיים זה עומד קיים במצבו המושלם. כן? בסדר? צריך לדעת את זה. לעומת התפיסה הפילוסופית, חז"ל באים ואומרים, האדם הוא יש שמתהווה.
זאת אומרת, סליחה, אני רוצה להסביר יותר. מה זאת אומרת, יש קיים שהוא מושלם?
כן.
זאת אומרת, שהוא כבר, עם כל מה שהוא צריך להשיג,
הוא ממצא כבר את כל הפוטנציאל שבו.
מרגע הלידה, או יש איזשהו שלב להתפתחות אצלם?
עזוב, אני לא מדבר על הפרט. מדבר על האדם. יש מושג כזה בפילוסופיה שנקרא האדם. זה מושג מאוד בעייתי, מזה האדם הזה. אבל הם מדברים על האדם כמושג, ואותו האדם הוא יש קיים. טוב, יש חלק שברור שלא מקבלים את המושג הזה של האדם. כן? אבל כל הפילוסופים מדברים על איזושהי אבסטרקציה של האדם, זה האדם.
האדם זה האנושות, אם אתה מתכוון ל...
אפשר להגיד הרבה דברים על הדבר הזה, רק צריך לדעת כאן מה נקודת המוצא של הפילוסופים לעומת נקודת המוצא של חז"ל, כי זה קוטבי לחלוטין, כן? או שאתה בא ואומר, האדם הוא יש קיים, וזהו. או שאתה בא ואומר, האדם הוא יש שמתהווה, נתון להיסטוריה, אם אני מתרגם את זה בשפה יותר מודרנית, כן? הוא נתון להיסטוריה. בסדר? זה שתי האפשרויות. השאלה בצד הפילוסופים, אם אני בא ואומר שהאדם הוא כבר יש קיים, השאלה הגדולה זה מה המשמעות של משך הזמן. למה הזמן נמשך? אם אני כבר מה שאני אמור להיות ואני לא יכול להיות יותר ממה שאני כרגע, מה המשמעות משך הזמן? למה הזמן נמשך? ואף פילוסוף לא מוצא תשובה לדבר הזה. זאת החידה הגדולה שמבחינתם. למה הזמן נמשך? בסדר?
לא יכול להיות קיים בעינינו. זאת אומרת, אחרת, אם אין זמן, אז אתה קיים
בעינינו. לא, עזוב, זה שאני חי במסגרת של זמן, אני מבין. השאלה זה לא הזמן, זה משך הזמן. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, כן? הפילוסוף שהכי התעמת עם המושג הזה זה ברקסון. מה המשמעות של המשך? לא של הזמן עצמו. הזמן עצמו זו שאלה מדעית. אבל המשך זאת תשובה, זאת שאלה פילוסופית. בסדר? וברקסון הוא שאלה מבחינה פילוסופית את השאלה במלוא חומרתה. בסדר? מה המשמעות של המשך? התשובה אצל חז"ל היא מאוד פשוטה. עד שהאדם קונה את היש שלו. בסדר? זה שתי תפיסות שונות לחלוטין. האדם מתחיל את ההיסטוריה שלו באיזושהי נקודה, שמה שבניתו אומר שהוא משולל כל זכות, הוא קיבל במתנה את היש שלו, והזמן, או משך הזמן, המשמעות של המשך, המשמעות היא פשוטה, היא משמעות מוסרית. אני קונה את היש שלי, שלב אחרי שלב. זה שתי תפיסות שונות לחלוטין. ובצורה שמניתו מעמיד את הדברים, לא רק שהוא חוזר למה שחז"ל אמרו ישירות, ולא מה שנאמר במהלך כל הדורות של הפילוסופיה של ימי הביניים וגם וכו', כן? אלא ישירות במקור אצל חז"ל, כדי לענות בדיוק לפילוסופיה המודרנית. שזה בצד אחד זה ברקסון, בצד שני יש גם היידגר ועוד כמה. איך או מה המשמעות של המשך? למה זה ככה? בסדר? ומניטור רוצה שאנחנו נקרא את כל הדברים האלה כהזמן במובן לא המדעי, אלא הזמן במובן של המאמץ של האדם לקנות את היש שלו שניתן לו בחינם על ידי הבורא. בסדר? כל זה מקופל בביטוי הזה בצלמנו כנמותינו. שתי האפשרויות האלה, להיות או בצלם או להסתפק להיות בדמות, בזה אתה מקפל את כל ההיסטוריה האנושית. ואפשר לראות את זה בפסוקים ממש. אם לשנייה אנחנו נראה בפרק ה', אני חושב שנייה, בפרק ה', כן, בתחילת פרק ה', זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים אדם.
זה פסוק
א', תחילת פרק ה', זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים אדם. מה כתוב?
בדמות.
זה נקודת ההתחלה של ההיסטוריה.
זה לא כצלם. כי דמות יכולה
להתפתח לצלם. בדיוק. מתחילים מהנקודה, לא רוצה להגיד הנמוכה ביותר, כן? אבל מתחילים מהנקודה ההתחלתית. שזה טוב.
נקודה התחלתית.
כי לפעמים מתחילים מנקודה אחרת. כן?
תמיד זה מתחיל לדעת.
לא, זה דווקא מה שרשי רוצה לשאול. כן? למה בכלל אנחנו מתחילים מבראשית? זאת השאלה של רשי, כן? בסדר? אז זה באופן כללי, כן? בדמות אלוהים עשה אותו. בסדר? ואז, מכאן, באמת, זה ספר תולדות האדם. הרי במקרא, המילה ש... אין היסטוריה. המילה, זה, היסטוריה זה מילה מודרנית, כן? המקרא משתמש במילה תולדות. זה מופיע 3 פעמים בתנך. 13 פעמים. בתנך. לפעמים זה כתוב מלא, לפעמים זה כתוב חסר, לפעמים זה כתוב עם הוו הראשונה, בלי הוו השנייה, לפעמים עם הוו, בלי הוו הראשונה, עם הוו השנייה, לפעמים בלי זה ובלי זה, אבל בסך הכל זה מופיע 13 פעמים. בפעם הראשונה זה כתוב מלא, זה כאן. ובפעם האחרונה, בפעם ה-13 זה גם כתוב מלא, וזה התולדות של מירות שמביאות לדוד. זה כאילו השושלת המשיחית, כן? בין לבין פוגשים מדי פעם את המילה תולדות. או חסר פה, או חסר שם, כן? ויש משמעות כמובן לכל מופע, אם זה ככה או ככה, בסדר? אבל המילה של תולדות, רואים שכאן זה המאמץ להוליד. מה? מי אדם, שהאדם הראשון, או האנושות, כי הוא מסמל את כל האנושות, כן? ההולדה של הבן אדם האמיתי, שזה שושלת המשיח. בסדר? ככה העברית תופס את ההיסטוריה, את הרצף של ה... או את המשך של הזמן, כן?
ואז המשיח הוא בעצם בצלמו
פה? הוא, 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 הוא יהיה בצלמו.
הוא יהיה בצלמו.
אבל עוד פעם, צריך לדייק בזה. זה לא רק המשיח, דמות מסוימת.
האדם יהיה.
אז האדם, בדיוק, אבל זה הבחנה מאוד חשובה, כן? לא שמים את הדגש על המשיח האיש, אלא על הדור. בסדר? אוקיי.
אבל השט שנולד הוא נולד בצלמו של מי?
רגע, זהו, אז בדיוק, כאן, כאן, שנייה, 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 שנייה. אז כאן יש עוד מופע של המילה צלם כאן, שזה בפסוק ג' ויחי אדם 30 ומעט שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שט. רק שהסיפור הזה של לידת שט היא באה אחרי הסיפור של קין והבל. הפתיח זה הסיפור של קין והבל. לא נאמר לגבי קין ולא נאמר לגבי הבל שהם נולדו בצלם.
בדמות גם לא.
דמות זה ברור. לא. אם אתה לא בצלם אתה בדמות. זה, לא, זה או זה או זה, כן? אם אתה לא בדיוק הדבר הזה, אז אתה בדמות, כי אתה רק דומה. זה ברור.
מה זה פה, פתאום אני רואה ש-30 מאה שנה עד כאן פרש מן האישה?
כן, 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 זה הסיפור הידוע. מה?
אז איך היה לו עוד קין ועבל?
לפני זה. לפני זה. בין הרצח של קין והלידה של שט, הוא פרש 130 שנה. בסדר? עכשיו, לגבי קין לא נאמר שום דבר. בסדר? לגבי הבל לא נאמר במקרא שום דבר. חלק מהמפרשים רוצים, למשל רבי יהודה הלוי בכוזרי רוצה להגיד שגם הוא היה בצלם. ההוכחה היא עומדת בפני עצמה, נעזוב את זה כרגע. אבל קין שהוא הבן אדם הראשון, כן? לא נאמר לגביו שום דבר.
יש התייחסות שמה.
איפה זה שמה?
לגבי קין, ש... וגם לגבי שט אחר כך, כן. התייחסות של חווה לנושא הזה.
לגבי קין יש התייחסות של חווה כשהוא נולד.
שהיא באה ואומרת, אני שותפה למסע אלוהים, לכן קנן אלוהים וכו'.
לא, לא, היא אומרת, קניתי איש את השם.
קניתי השם את השם, נכון?
כן.
ואצל שט, כן. היא מתייחסת לזה כאילו זה נס אלוהים. שט לאלוהים...
זרע אחר תחת קרק ירגו קין, כן.
מה?
כן, כן.
לא, לכן אני בא ואומר שאצל קין, לכן היות והייתה התייחסות שלה, זה...
לא, 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 התייחסות שלה... התייחסות שלה, לפי חז"ל, היא פשוטה מאוד. זה מבחינתה מתקן את החטא שלה. זה תיקון החטא שלה.
שט?
לא, קין. היא חשבה שהיא מקוללת. ופתאום היא רואה שכן היא יכולה גם לתת חיים למישהו אחר. לתת חיים למישהו אחר זה בדיוק כמו, זה דומה מבחינת הבורא לברוא את העולם. לברוא את העולם זה לתת חיים למישהו אחר. זה מעשה מקביל, ולכן היא אומרת קניתי איש את השם.
אני לא מבין, אז מה אדם עשה ביחס לשט שהוא לא עשה נגיד יחס לקין ועבל?
זה...
נגיד הוא בדמותו אצל המוסד, מה זה משהו, זה חינוך, זה...
לא, 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 שנייה, 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 שנייה. אני רוצה להסביר את העיקרון של מניטו בדבר הזה, כי כאן ה... זה, 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 כל, זה כל המהות של מה שהוא קורא תורת התולדות. במהלך ההיסטוריה כאן, כפי שהיא מתחילה עם הסיפור של קין והבל, כן? אז מה שמופיע בסופו של דבר זה מה שהוא מגדיר כבעיה מוסרית או משוואת האחווה. איך שני אנשים יכולים להסתדר ביחד? זה הבעיה של האדם. לפני התיאולוגיה, לפני הכל, במישור הפשוט, המוסרי, יש שני אדם, שני בני אדם, הם צריכים להסתדר ביניהם. ויש לבעיה הזאת, לפי המדרש, שלוש ממדים. יש ממד אחד שהוא הממד הממד, בוא נקרא לזה, כלכלי. יש משאבים מוגבלים, ברגע שיש משאבים מוגבלים יש מריבות. שיעור א' במקרו כלכלה בכל אוניברסיטה, כן? מה לעשות? המשאבים הם לא אינסופיים, השאלה זה החלוקה. סביב החלוקה תמיד יש מריבות. למה אתה קיבלת את זה ולמה אתה לא קיבלת את זה? למשל עושים חלוקה שוויונית או חלוקה לפי צרכים וכו' וכו'.
זה הכל... חבל, לקחה מהתפוח, נתנה גם לבעלה.
הבעיה שחזל לא מכירים את התפוח הזה, אבל... לא את התפוח הם לא מכירים. אז יש את הממד הכלכלי. איך אנחנו מחלקים את המשאבים? הממד השני זה הממד הגיאופוליטי דתי. איפה שמים את הגבולות? ואצל מי נמצא הקודש? בכל מלחמות הדת במהלך כל ההיסטוריה נובעות מהסיפור הזה. והממד השלישי זה הממד המיני. זה שלושת הממדים של הבעיה המוסרית. ואם האדם מסוגל לפי מה הייתו לפתור את שלושת הבעיות האלה, הוא הפך להיות הבן אדם האמיתי. אבל זה הפרויקט, זה התרגום של מחשבת הבריאה במציאות ההיסטורית. תפתרו את שלושת הבעיות האלה.
אז למה בראת אותם השלושה?
מה?
למה בראת אותם ככה? היית בורר את כולם, מין אחד.
בדיוק, אבל זה לא מה שהבורא רוצה. מה לעשות? הוא רוצה אדם אמיתי. כן? אבל יש שלושת הממדים האלה. בסדר? וקין והבל צריכים להסתדר סביב שלושת הדברים האלה, והם נכשלים. ואני אומר בכוונה בשון רבים, הם נכשלים, ולא הוא נכשל. בסדר? הם נכשלים. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה את הכישלון הזה, אז הוא סליחה, עוד דבר לפני זה. קין והבל, למרות שהם תאומים, הם לא זהים. כי הם, כל אחד מכיר את עצמו בצורה שונה לחלוטין. קין שנולד ראשון, מכיר את עצמו כיש קיים, והוא מבחינתו כל העולם בדור השני. אם אדם הראשון הוא כל האנושות בדור הראשון, קין מכיר את עצמו כקיים, קנוי, זה השם שלו. זאת ההכרה העצמית שלו. כן? הבל לעומתו כשמו הוא. הבל זה דבר מיותר. שאין לו משות. אבל הפסוק מדויק שמה, כן? כשנאמר שמה קניתי את השם, כן? ותר ותלד, את מי?
את אחיו.
לא, לא, שנייה. לא, 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 הפסוק הוא לא ככה. הנוסח הרגיל במקרא הוא לבוא להגיד, ותר ותלד, בן, ותקרא את שמו, ככה, פרשת השבוע, כן? יש לנו כל השבטים. זה נוסח קבוע. הנוסח שמה הוא חריג. ותר ותלד, לא, לא בן, אלא את קין. הוא הבן. הוא מבחינתו ואין בלתו. הוא לא מבין למה יש עוד אחד. ולגבי הבל, מה כתוב? ותוסף ללדת את אחי ואת הבל.
נכון.
הוא מכיר את עצמו כאח. יש אחד שמכיר את עצמו כאני הכל, והשני מכיר את עצמו כאח. זה לא סימטרי לחלוטין. זה שתי הכרות שונות. שתי הכרות שבאות אחר כך לידי ביטוי לפי ההסבר של מניטו במקצוע שהם בוחרים. קין הוא עובד האדמה, הוא בעל הבית, והשני הבל הוא רועה צאן. רועה צאן זה מי שמטפל באחר. זה מתאים להכרה העצמית שלו.
איך אתה רואה שהם תאומים?
לא, זה במדרש, כי כתוב רק פעם אחת בתאר.
אבל לפי רש"י הם לא תאומים. לפי רש"י כל אחד נודע לו תאומה יחד איתו.
לא, 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 זה סיפור אחר, זה מדרש אחר. זה מדרש אחר. כתוב פעם אחת בפסוק בתאר. אם יש הריון אחד ושתי לידות, מסקנה שהם תאומים. ככה רוצים להגיד. זה לא מוכר, אגב, זה לא מוכר וזה לא משנה שום דבר. בסדר? זה לא מוכר ש... בסדר, זה דבר אחד. אבל זה שכתוב ותער ותלד את קין, ככה הוא מכיר את עצמו, ולכן הוא בוחר להיות איש האדמה בעל הבית. והשני, שקודם כל, לפני שמזכירים את השם שלו, מוזכר כבר כאח, את אחיו, את הבל, בוחר להיות רועה צאן. זה מתאים. זה במישור הארצי, כן? גם התיאולוגיה שלהם שונה לחלוטין. התיאולוגיה של קין היא פשוטה מאוד. מכיוון שאני ואפסי עוד, אז קודם כל, כל מה שאני עושה הוא בשביל קין. בשבילי. אם במקרה נשאר איזושהי שארית, אז אני אחשוב איך, מה לעשות עם העודפים. אפתח אולי חנות, אולי זה, אולי נבנה איזשהו מונומנט גדול כזה, קתדרלה כזאת, כן? משהו גדול מאוד, ואני אגיד, הנה מנחה לבורא. אבל זה אחרי שכבר טיפלתי בעסקים שלי, כן? זה התיאולוגיה של קין. ולכן חז"ל מיד כאשר הוא בא ומביא מנחה, הם מוסיפים מן הגרוע. זה מה שרש"י מפיש. למה מן הגרוע? מאיפה? כי זה כתוב שם שזה בקץ הימים. זאת אומרת, קודם כל אני דאגתי לעצמי, וברוך השם, יש עודפים, אז עכשיו צריך לשבור את הראש מה עושים מהעודפים. אפשר לזרוק לים, אפשר לסחוף, אפשר גם אולי לעשות משהו, אבל המונומנט הזה, כולם יגידו, זה אני בניתי. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם אם הוא נותן לאחר, המניעה האמיתי, זה הכבוד שלו. כן? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, חביבי, יש לך טעות. חמורה ביותר. לא ביקשתי ממך להיות דתי. אני ביקשתי ממך לפתור בעיה אחת. לתת מקום לאח שלך. ואז אני מבקש ממך לטפל בבעיה שאני ביקשתי ממך לפתור, ולא לבנות לי איזשהו משהו עצום, שזה כדי לברוח בסופו של דבר מן הבעיה. אתה לא רוצה להתמודד עם הבעיה האמיתית. מבחינתך, האח שלך הוא מיותר. אם הוא מיותר, אין לו מקום. הוא בסכנה אצלך.
את השם אבן נתנו לו ההורים, לא נתן לו קין.
ברור.
זאת אומרת, אם אתה לוקח את המשמעות של המילה אבן, שהגדרת אותה קודם,
ברור.
זאת אומרת, גם ההורים חשבו ככה.
מה זה? זה המציאות? לא, זה המציאות.
לא, השם...
זה המציאות, זה המציאות. זה המציאות. יש אחד, מספיק. כפי שבדור הראשון היה אחד, בדור השני היה אחד. לא מדבר על ההורים כרגע, אני מדבר על מישור היחסים, כי זה פעם הראשונה שיש שניים שצריכים להתמודד ככה בצורה חזיתית.
שוויון.
בסדר? אז, לא ביקשתי ממך. אם אתה רוצה באמת לדעת איך כבר מביאים לי קורבן כזה תודה, או לא יודע מה, לך לאבל. הוא יסביר לך, לא מביאים מהעודפים, אלא הבכורות. הביקורים מביאים. זה הנקודה. זאת אומרת, לפי הקריאה של מעייתו, הכל כאן קשור. אז ההכרה העצמית של כל אחד מביאה אותו לבחור מקצוע מסוים, וגם לבחור לעצמו תיאולוגיה מסוימת. ויש אחד, קין, שכל הזמן בורח מן הבעיה. והבעיה היא מאוד פשוטה, תן לאחר שלך לחיות. כי אם אתה תופס את עצמך כבעל הבית, אתה לא נותן לאף אחד אחר לחיות. אתה תמיד תגיד, סליחה, כאן זה שלי, כאן אתה אצלי, כאן זה, לא, לא, ולפי התיאורים שיש במדרש, זה בדיוק מה שקורה. הבל בא עם הצון שלו, אומר לו קין, סליחה, האדמה שלי, לך מפה, אבל לאן? זו התפיסה וההכרה העצמית שלו. ויש את השני שמכיר את עצמו בדיוק הפוך, שהוא רואה צון, שזה התרגום המעשי של הדבר הזה, הוא כאן כדי לעזור לקין. הוא כאן כדי להראות לו איך פותחים את הבעיה. אבל אם קין לא נותן לאח שלו להראות לו את הדרך, איך פותחים את הבעיה ביחד, השניהם נכשלים. זה לא שקין נכשל, זה גם הבל נכשל. כי הוא לא הצליח לחנך אותו. והמבנה הזה, זה אף טיפוס של כל ההיסטוריה האנושית. אחרי שהבל נהרג, אז מופיע שט. ושט מאופיין כאן לעומת הבל, שהוא בדמותו כצלמו. זאת אומרת, כאילו הוא קיבל איזשהו בונוס בזמן הלידה שלו, כדי לפתור את הבעיה מול קין, ולא להיות במצב של הבל שוב. ולכן נאמר שהוא, מי זה? האדם. כן? מוליד בדמותו, בדומה לו. ומה זה בדומה לו? זה כצלמו, כי לגבי האדם הראשון כתוב שהוא היה בצלם. בסדר. בסדר? שהוא בצלם. שהוא בצלם. זה הפלוס של שט.
בצלם אבל של מי? של אדם או של ריבונו של עולם? כי הוא ילד בצלמו,
השאלה אם
בצלמו...
לא, הוא מתאים...
לאדם.
לאדם.
בצלמו של האדם.
הוא, בוא נגיד את זה ככה בצורה פשוטה, הוא המשיח בפוטנציה.
אז הוא כן בצלמו.
הוא מתאים למחשבת הבריאה.
אם האדם בצלמו, אז הוא בצלמו של האדם, אז הוא בצלמו של אלוהים.
הוא לא בצלמו של אלוהים, כן דבר כזה, הוא
בצלמו של מי שאמור להיות האדם.
האדם הראשון, האדם השלם. כן? כן? אבל יותר פשוט לבוא להגיד, הוא המשיח בפוטנציה. ההיסטוריה הייתה יכולה להסתיים בדור השני, אם שט היה מצליח לעשות את מה שהוא היה אמור להצליח, ולהבדיל מהבל, הוא קיבל פלוס. גדול מאוד, בונוס כזה, שהוא בצלע.
אבל אם הוא הגיע, אם הוא הגיע למצב הסופי...
הוא לא הגיע למצב... שנייה, שנייה, שנייה. רגע! לא, 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 שנייה, 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 שנייה.
זה האדם הסופי.
כן, כן. לא האדם הסופי, אבל...
האדם האחרון שהוא...
כן, אבל עכשיו יש לנו בעיה. עכשיו יש לנו בעיה. כי הוא לא לבד. יש אחד שהוא קין, שעשה מה שעשה, והוא במצב קטסטרופלי. הוא במצב הנמוך ביותר שאפשר לדמיין. עכשיו, יש אחד שהוא מאוד מאוד גבוה, ואחד שהוא מאוד נמוך. ואין תקשורת ביניהם. שט יכול לדבר יום ולילה, שעות על גבי שעות, והוא לא יצליח להתחבר לקין, כי מה שהוא אומר לו לא מדבר לקין. הוא לא מסוגל ליצור איתו תקשורת, שפה משותפת. הפער הוא כל כך גדול שזה לא יכול להצליח. ולכן לגבי שט, מה?
לא, אני גם נראה כאילו אין יומרה אפילו, משט והלאה.
כן, כן, ודאי שכן.
פעם יש אחד שהוא...
בוודאי, בוודאי. אבל אחרי שיש לנו את הפסוק הזה, ויקרא את שמו שט, כן? ויהיו ימי אדם אחרי, בסדר, זה בסדר? עכשיו לגבי שט, מה נאמר? שום דבר. שום דבר, כן, שום דבר. רק חזרה שנייה ל...
הוליד
את אנוש. כן, כן, בסדר, ואנוש הוליד, וכאילו לא קורה
שום.
בדיוק, כאילו לא קורה שום. שנייה, שנייה, שנייה. שנייה, כן, ברור, ברור. חזרה לפרק ד' לפסוק חפה. וידע אדם עוד את אשתו ותלת בן ותקרא את שמו שת. זה התיאור הראשון של הלידה שלו. קישת לי אלוהים זרע אחר תחת אבל כי הרגו קיים. בסדר. ואז יש לנו פסוק כזה, חבב. ולשת גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. נעזוב את סוף הפסוק, כרגע לא מעניין. ולשת גם הוא יולד בן. שואל מניתו. למה כתוב גם? אם היה כתוב ולשת יולד בן, הייתי מבין בדיוק אותו דבר. אז מה זה התוספת גם?
הוא אומר לך שגם לקין נולד.
כן, ממש המשכיות, המשכיות.
שלא סיפרו עליהם, אבל גם נולד.
עוד בן שסופרים אותו, אז גם הוא ילד אחד שסופרים.
בסדר. פשיטה.
אם הוא היה המשיח, לא היה צריך שיהיה לו בן. הוא כבר היה סופי.
בדיוק. זה הכל. גם במקרא זה הפתעה. זה הפתעה.
דוגמה?
כאן. יש פסוק מאוד דומה, יגבי שם. אחרי המבול, ולשם גם הוא. אותו דבר. זה סימן של הכישלון. אם הוא אכן אמור להיות הבשיער ולגמור את הבעיה ולחנך את קין בזה, אז לא צריך תולדות יותר. הגענו לסוף התולדות. לכן האינדיקציה שהוא מוליד, זאת אינדיקציה שהוא לא הצליח. למה הוא לא מצליח מסביר המניתו? כי הוא היה כל כך גבוה שהוא לא הצליח להתחבר. ולכן הוא צריך להוליד כדי להקטין את הדמות שלו. ככה המקובלים אומרים. הפעולה של ההולדה זאת פעולה של הקטנה של הדמות. והפעולה הזאת היא נמשכת למעשה כל הדורות מאדם הראשון דרך שת עד נוח. עד שהאנושות, שזה השושלת של קין, אומרת לגבי נוח כאשר הוא נולד, זה ינחמנו ממעשה ידינו ומצוונו. זה, סוף סוף יש אחד שהוא בא, לא רוצה להגיד במדרגה שלנו כי זה לא טוב לגבי נוח, כן, אבל זה בדיוק זה. הוא יוכל לתקשר איתנו ואנחנו נבין אותו.
בחיי היום יום שלנו שמי שאין לו בנים נחשב כמת.
אנחנו לא מדברים בחיים היום יום של זה, זה. אנחנו מדברים על בעיות זהותיות. כן, מהלך ההיסטוריה.
במקום
של להגיד
שהוא משיח,
נכון
שהוא מת.
מה?
במקום
להגיד
שהוא משיח,
נכון שהוא מת. לא, 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 זה לא קשור, זה אמירה במישור אחר, זה לא קשור, כן? זה לא קשור.
זה, לא יודע, יכול להיות שפה כל אחד, אפשר להגיד את זה כצלה, שיש לו פוטנציאל של משיח.
בוודאי, זה מה שאמרתי.
יש לו את הציפייה. אז זה לא כישלון.
זה כישלון, זה כישלון.
הרי מהות המשיח, אפשר להגיד ביהדות, זה הציפייה.
לא, זה ליבוביץ'. זה ליבוביץ', זה לא מניתו.
כל אחד יכול להגיע לרמה של משיח בעצם. זה הפוטנציאל שלו.
יש בכל דור אחד שהוא בפוטנציה.
למה אחד רק?
עזוב, יש אחד, קודם כל להגיד שיש אחד זה כבר משהו. בסדר? השאלה אם הוא מצליח לממש את הפוטנציה הזאת. מתברך שלא, ולכן הפעולה שלו כדי להמשיך הלאה זה להוליד. כי זה מקטין את הדמות שלו, כי הבעיה היא שהאנושות של קין היא ברמה מוסרית, כן? כל כך נמוכה, שהוא לא מצליח לתקשר ולא מצליח להדריך אותם ולא מצליח לפנך אותם ולהגיד להם, רבותיי, כל מה שאתם עושים, זה צריך לטייל את זה לכיוון מסוים, ולא לכיוון השני. למשל, לפי הפסוקים לפני זה, כן, אנחנו רואים שהאנושות של קין לא יושבת סתם ומתבטלת. היא ממציאה את הטכנולוגיה. זה תובל קין, כן? בסדר? ממציאה את החקלאות התעשייתית, המתועסת, כן? היא ממציאה את הנשק הראשון למעשה, כן? זה תעשייה. אבל אם תעשייה מסוימת, אתה יכול לעשות טוב ואתה יכול לעשות רע. מי צריך להגיד להם לאיזה כיוון לקחת את זה? המצאת את התהליך התעשייתי, אז זה חייב להיות נשק? לא, יכול להיות גם משהו מועיל לאנושות. זה התפקיד של שט והשושלת שלו, כן? והם לא מצליחים להסביר להם. ובסוף מה שמתברר, שטוב על קין הורג את קין. לא, איפה כל השושלת של שט בסיפור הזה? לא מצליחים לתקשר. הראשון שמצליח לתקשר זה נוח. ולכן המצביעים האלה אומרים, זה ינחמנו.
אבל אז למה אתה אומר שהלידה, ההולדה של מי שבצלם היא הקטנתו, היא אומרת, אני לא הצלחתי, אבל דורות המשך שלי, שכנראה גם יהיה בצלם,
כן, אבל
הוא לא יצליח. אתה לא מקטין, אתה רק דואג לזה
שיבוא
ממשיך
לבצלם. זה נקרא אצל המקובלים הקטנת הדמות. אני אומר, כשפותחים ספר של חכמי הסוד ורואים כשם מדברים על הקטנת הדמות, לזה מתכוונים. התהליך הזה שמביא בסופו של דבר לאפשרות להתוות את הכיוון המוסרי של ההיסטוריה. בסדר? מקובלים מדברים בשפה של קודים כאלה, כן? אז הקטנת הדמות זה מה שמעניין הוא מסביר.
אבל בעצם אתה אומר עוד דבר, שרק המשך השושלת, התולדות של הבצלמני כזה,
כן,
הם כולם, מהם יהיה הבצלמני כבא.
אולי.
הנה, נוח בא ממשך.
כן, ברור, ברור.
התולדות של אותו בצלם.
עד נוח זה נכון. אחרי שנוח מתחתן עם נעמה שהיא בצד של קין, הכל הופך להיות מעורבב. אבל זה קודם כל המבנה של הדורות הראשונים, כן? בסדר? וכאן העיקרון הוא חשוב מאוד, כי בסופו של דבר מה שמעיתו רוצה להסביר, זה לא רק שזה פה, זה בסוף גם הסיפור של ישראל והאומות. גם ישראל כשהוא מגיע להר סיני הוא במעמד מאוד גבוה, מבחינת ישראל אפשר לעבור לעולם הבא, זהו נגמר, כן? מי שלא לא מוכן זה האומות. כי האומות מסרבות לקבל את התורה, כן? לא רק מסרבות לקבל את התורה, יש גם השנאה שמתפתחת כלפי ישראל באותה הזדמנות, בסדר? אומר הניתוקה, מי שלוקח על עצמו עכשיו את הסיכון הגדול ביותר במהלך כל ההיסטוריה זה ישראל. כי ברגע שהגעת להר סיני, זה אומר שאתה היית מוכן. זאת אומרת, אתה נמצא כאילו במקביל לשט גבוה. האומות למד זו? בתחתית ההר. או אפילו בכלל לא באזור, כן? ואתה צריך במהלך הדורות ליצור, בדומה לזה כאן נקודה, ש... נפגש בין האומות ובין ישראל.
תולדות.
אתה צריך להרים אותם. זה נקרא, אז התולדות, כן? הסכנה שכרוכה בדבר הזה, זה נקרא התבוללות.
אבל זה קשור למה שיוסף בעצם עושה.
הניסיון של יוסף זה הניסיון של יוסף. אבל במהלך כל ההיסטוריה זה מה שעם ישראל, זה מה שקרה לעם ישראל. כן? וזה נקרא התבוללות. וזה הסבר חיובי למושג הזה, כן? זאת אומרת, מבינים מאיפה זה בא. עם ישראל יודע שיש לו תפקיד בהיסטוריה, להיות ממלכת כהנים. הוא מחפש דרכים איך לממש את המשימה הזאת. גם אברהם עושה את זה בהתחלה, וגם יוסף כמובן, זו דוגמה הבולטת ביותר, כן? אז יש את הקונפליקט עם יהודה סביב הדבר הזה, איך עושים את זה. אבל יוסף ממשיך לעשות את זה גם אחרי, למשל, הפילוג ממלכת ישראל בצפון ויהודה בדרום, כן? ככה זה נמשך וזה ככה נמשך במהלך ההיסטוריה, וזו נטייה שקיימת אצל כל יהודי. כאשר הוא פוגש את אשת פוטיפר, הוא מוקסם מאשת פוטיפר. השאלה, אם יש תולדות סביב המפגש הזה, למי שייכות התולדות האלה? למצרים או לישראל? כי גם לאשת פוטיפר יש אג'נדה משלה, והמדרש אומר שכפי שתמר הייתה לשם שמיים, גם אשת פוטיפר הייתה לשם שמיים. ועל שאלה מה של מניתו לשם שמיים של מי? התשובה של מצרים. כי גם למצרים יש תפקיד בהיסטוריה, בכלכלה האלוקית. וכשיוסף תופס את עצמו והוא רואה שהבנים שלו יהיו מצרים ולא עבריים, אז הוא נסוג. אבל זה בדיוק כאן המהות של כל מצאת נקודת חיבור, כן? לפחות לפי השיטה של יוסף, כן? איך זה הולך להתפתח? וזה בא לידי ביטוי בשאלה מה הזהות של הבנים? מצרית או עברית? כשיעקב פוגש את הבנים של יוסף, הוא אומר מי אלה? זאת השאלה. לא, הוא שואל שאלה.
הוא לא היה שואל אם הם נראים עבריים.
יפה, לכן הם נראים לא מוזרים ביותר, הוא לא מבין. יוסף, זה מה שעשית? אומר לו יוסף, הלבוש הוא מצרי, אבל הם עבריים בפנים. אז זה לא סתם סיפורים שהתורה מספרת, כי זה בדיוק על סביב הנקודות האלה, כן? אבל המהלך הוא מאוד דומה. מי שלוקח סיכונים, זה עם ישראל במהלך ההיסטוריה. ומוסיף מניטו, זו נדיבות הלב של עם ישראל. לחכות אלפי שנים כדי שהאנושות תתרומם למדרגה שהיא אמורה להיות, ואז כולנו, כולנו, ישראל והאומות, עוברים לשלב הבא.
במאמר
מוסגר,
זה מה
שמשתייך
למשיח בן יוסף?
ברור, ברור. לא, לא, משיח בן יוסף במובן הזה זה התיקון של יוסף. משיח בן יוסף זה דווקא הוא זה שמקבץ את הגלויות. זה התיקון שלו.
השאלה הגדולה...
ככה מניטו מפרש, הוא מפרש את בספר המספד למשיח של הרב קוק, כן.
אבל השאלה הגדולה, כי אתה מסתכל גם במציאות, האם אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות?
ברור.
במה זה מתבטא?
זה מתבטא במעשה היום-יום.
מה?
היום יום. וזה אני חייב להגיד דבר לגבי השיטה של מניטו בקבלה, כי זה גם הוא מקובל מה לעשות, כן? אני צריך לדבר על השיטה שלו בקבלה, ככה אנשים רוצים לדבר. באוניברסיטה זה, שאני פוגש מדי פעם כל מיני אנשים כותבים עבודות מאסטר, דוקטורט, עם בסדר. מה השיטה של מניטו בקבלה? למה אתה שואל אותי? לא יודע. אבל השיטה שלו היא כזו. רוב האנשים חושבים שהמקובלים עסוקים כל הזמן בייחודים ובכוונות וכו', ויש את הספר של של שאר הכוונות של הארי וכו' וכו'. בסדר, אוקיי. אז פעם, לא פעם, כמה פעמים מניטו סיפר את אותו סיפור והוא אופייני לשיטה שלו. הסבא שלו בצד האמא היה מקובל גדול. אבל אני חושב שבסיפור הזה לא יודע אם הוא דיבר על הסבא שלו, אבל לא יודע. בעיר שלו באורן הוא אמר ככה. היו מרשים למקובלים להתפלל לפי הכוונות רק פעם אחת בשנה. ביום כיפור. ואז היה, אני חושב שזה הסבא שלו, אבל לא יכול לבוא להגיד, עומד בתפילה מבוקר עד קרוב לנעילה, רק עדיין בשחרית. כן? בשחרית. כל היום, לפי כל הכוונות של הארי וכו', כן? ואז היה משלים את כל התפילות בזמן קצר ומגיע לנעילה עם כולם. בסדר. עד כאן חלק הראשון של הסיפור. ואז היה מוסיף ככה. למעשה המקובלים אסרו להתפלל לפי הכוונות בחוץ לארץ. רק בירושלים, ולא סתם בירושלים, אלא בעיר עתיקה, ולא סתם בעיר עתיקה, אלא לפני קודש הקודשים, היו מתפללים ביום כיפור לפי הכוונות, ואחד היה עושה את זה. זהו, עד כאן הסיפור. מה הוא רוצה להגיד בסיפור הזה?
זה אולי לא רלוונטי, הכוונות.
זה לא שזה לא רלוונטי, שיש תקופות בהיסטוריה. יש תקופת הארי עד החזרה מן הגלות. אז ליהודי אין ברירה, כי הוא חי ברמה של קהילה ולא ברמת הכלל, אלא אז הוא מתפלל לפי הכוונות כפי שהם הכל כתוב בספר הכוונות של שלה. אבל אנחנו כבר בדור אחר, ואנחנו כבר בשלב אחר של ההיסטוריה. מה שהמקובלים אומרים שכל הייחודים נעשו חוץ מהייחוד בין ספירת היסוד ובין ספירת המלכות. טוב, מי שלא מבין זה לא חשוב, יש ייחודים, חב"ד, למשל זה ייחוד, נהי וכולי, כן, בין כל מיני, זה לא משנה. מה שנשאר לעשות זה הייחוד בין מלכות ובין יסוד. יפה, איך עושים את זה? התשובה שם הייתו היא פשוטה מאוד. אתה, קודם כל אתה בארץ, ב' אתה עושה את העבודה העמל היומיומי שלך. זה נקרא הייחוד בין מלכות ובין יסוד. זאת אומרת, הפעולה שאתה עושה, שנראית בנאלית לחלוטין, היא למעשה הפעולה הנדרשת באותה תקופה. אגב, הדברים של מניטו נראים ככה זה, אבל יש בחידושים של החתם סופר, מסכת סוכה פרק לולה וגזול. אומר החתם סופר את הדברים הבאים. למי שימצא את הספר, בלי הקטע שאני הולך לצטט, לא צריך להיבהל, זה מצונזר כבר כמה עשרות שנים על ידי המולים החרדים. פשוט מחקו. לא נוח להם, אז מוחקים מחידושי החתם סופר. כל ההוצאות החדשות, החצי עמוד הזה לא נמצא. אומר החתם סופר, לגבי המחלוקת בין רבי ישמעאל ומי זה שמה? רבי ישמעאל ורבי יהושע, אני חושב, במסכת ברכות, רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, לגבי הערך של המעשה של האדם, מה עדיף? חיי שעה, חיי עולם, יש את הוויכוח שמה במסכת ברכות. אז אומר החתם סופר, העבודה של החקלאי בארץ ישראל, ערך העבודה של החקלאי בארץ ישראל שווה לערך העבודה של היהודי שמניח תפילין.
לפוק.
מה?
מה שהרב קוק.
טוב, אבל החתם סופר קודם ב... והוא לא חשוד בציונות, אז...
אני אומר, לכן זה מפריע.
לכן, נמחק, מיד. זה פשוט מדהים, כן? זה פשוט מדהים. אין. חוצפה כזאת היא שאתה לא מסתדר עם קטע, אז...
אנוש.
מה?
אנוש.
אנוש, כן.
איפה זה מופיע
בחתם
סופר?
אמרתי, החידוש שלו, כן, בחידוש שלו על מסכת סוכה, פרק לולה וגזול, דבר המטריל, האתרוג הקושי. בסדר? אבל, עוד פעם, מה החתם סופר רוצה להגיד? כל עוד אתה בחוץ לארץ, אין לך ברירה, אתה חייב להניח תפילין. זה מה שיש לך, זה מה שזמין לך. אז תניח תפילים עם כל הכוונות ולפי כל השיטות וכו' וכו', כן? אבל עכשיו יש מציאות חדשה, אתה הגעת לארץ. אם אתה ממשיך רק להניח תפילים, מה עשית? ברור שכאן אתה תתחיל לעלות על הטרקטור ולהתחיל לעבוד. ואם בגלל העבודה שאתה עושה כרגע בבוקר, כי מה לעשות חמאס בארבע בבוקר, אתה חייב לעלות על הטרקטור, כן? אתה לא יכול לחכות לזה, אז פספסת את התפילה בנץ. כי אתה עדיין באמצע החרישה. אז לא נורא, זה נקרא לעבוד. אז יש כוונות, תעלה לטרקטור, תגיד לשם ייחוד. בסדר, תגיד לשם ייחוד. על מה חשוב המעשה? עלית לטרקטור ועבדת את הארץ. זה מה שמניטו רוצה להגיד באותו כיוון. תן למי שיודע את הכוונות באמת פעם בשנה, כי זה חשוב וזה צריך להיות, כן? אבל זה לא עבודה שלך. אתה היהודי הפשוט, מה לך ולדבר הזה? אתה לא מבין את הכוונות, כי אתה תמיד היה צוחק כשמישהו בא ואומר לו, כאן היה בכוונה, מה זה אומר? אומר לו, אתה שואל, אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה להתפלל? אני רוצה לדעת בתפילה, אומר, זמן התפילה זה זמן התפילה, זה לא זמן הלימוד. אם אתה לא יודע, זה לא באמצע אתה מתחיל לשאול את עצמך מה כתוב כאן בכוונה, בזה. אתה צריך להתפלל. ולהתפלל זה לא גם לקרוא את הכוונות תוך כדי. יש הרבה שעושים את זה היום, כן? תפילה נמשכת שעות כי הם קוראים את כל הדברים האלה. זה לא זה. זה צריך להיות בראש שלך, וכשאתה אומר את המילה, אתה צריך להתכוון, וזה צריך להיות מובנה בפנים. אנשים טועים בדברים האלה, כי הם לא יודעים. אז נראה טוב, בסדר? אז נראה טוב. אתה לא יודע על מה אתה מדבר. תפילה שלא הייתה נמשכת שעות על גבי שעות, הוא היה מתפלל ומסיים עם עם החזן כדי להגיד קדושה. מה הוא התכוון תוך כדי זה, זה לא צריך בשביל זה להתחיל לקרוא ולמלמל כל מיני מילים שאתה לא מבין שום דבר בדברים האלה, כן? לכן צריך להבין את זה, הייחוד של ספירת יסוד, ספירת מלכות לפי הלשון המקובלים, זה השלב האחרון לפני הגאולה, ובשלב הזה המציאות השתנתה, אנחנו כבר לא בגלות אלא בארץ ישראל, ובארץ ישראל יש ערך לכל עבודה שאתה עושה, אם אתה באמת מתכוון בבוקר, התכוונת בתפילה שלך. זהו. פשוט, למה דיברנו על זה? סתם. לא? לא זוכר. לא זוכר, בסדר, לא משנה. טוב, נו, בוא נחזור. מה? בגלל זה, כן. בסדר, בסדר, לא משנה. אבל לפי, כן, שיטת המקובלים, בקבלה. וזאת השיטה, והטעות היא לחשוב שאנחנו עדיין בתקופה קודמת. אנחנו עדיין בגלות, גם בארץ ישראל. יש שיטה כזאת, כן? ברור. יש גם כאלה שאומרים שאנחנו בשיח החושך של הגלות, כן? יש גם שיטה כזאת. זאת טעות, בהבחנה ההיסטורית, באיזה שלב בתהליך אנחנו נמצאים.
במשך הזמן.
לגבי משך הזמן, ומה העבודה נדרשת בתקופה מסוימת. יש תקופה כזו ויש תקופה אחרת. בסדר? אז זה טוב. אז מה שמופיע כאן לגבי זה, שבאמת יש דבר כזה שנקרא שושלת שיש לה בונוס מסוים, לפי הפסוקים לגבי שט. בסדר? והתפקיד של השושלת הזאת, שזה יהיה אחר כך תפקיד של ישראל, הוא לעזור במישור המוסרי לשושלת האחרת שנקראת בני האדם, כן? שושלת של קין בשלב הראשון של ההיסטוריה, כדי לחנך אותם ולתעל את כל העשייה שלהם בכיוון מוסרי. בסדר? זה מה שרציתי להשלים ככה. וכל זה עוד פעם מקופל בביטוי הזה, בצלמנו קדמותינו את צלמנו. בסדר? החופש הבחירה של האדם וההיסטוריה. האדם נתון להיסטוריה. והקריטריון לשיפוט ההיסטוריה, המוסר. זאת הנקודה המרכזית אצלו. המוסר, שזה אומר לא דברים גדולים, זה תמיד הוא אמר, לא צריך לעשות סימפוזיום על המוסר וכנס כזה גדול. כן, צריך לעשות פשוט לתת לאחר לחיות. נתחיל מהדברים הפשוטים האלה. תן לאחר לחיות. הוא דיבר כמובן בכוונה גם כלפי החברה המערבית, כן? איך יכול להיות שאחרי, כביכול, 2000 שנות חינוך הגענו לאן שהגענו באושוויץ. אתם צריכים לתת דין וחשבון על הדבר הזה.
זה בעיה יהודית מבחינתו.
לא. זה הבעיה של אומות העולם.
שאנחנו לא הצלחנו להתחנך שיהיה...
לא, 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 לא. מנו מאיתנו, ומי שמנע זה נקרא הנצרות, מנו מאיתנו לעשות את העבודה. במקום שאנחנו נדבר ישירות אל מומות העולם, פלג מסוים של העם היהודי שפרש ממנו, שהפך להיות המייסדים של הנצרות, כן? הציג לעולם משהו שדיבר כביכול בשם התנך, כן? אבל היה זיוף אחד גדול, כי למעשה החליף את כל המושגים והערכים של התנך במושגים וערכים יבניים. ומי שאשם בדבר הזה זה פאולוס. שהוא למעשה המייסד של הנצרות.
אבל אני חושב שאנחנו מפספסים פה שיש לנו, יש לנו גם חלק בזה. זאת אומרת, למה, למה התפתחה נצרות? למה יוצא
איש כמו? זה...
הרי, זה גם השאלה ששאלתי מקודם. הרי יש, היום כשאתה יושב על שיח בכל בית כנסת שנמצא היום, זה איך מכינים קפה בשבת, אז אני שואל, טוב, מה אני נותן לעומת העולם באיך אני מכין קפה לשבת?
אני מסכים איתך.
אז אני שואל איפה החלק שלנו, כי אני חושב שאנחנו לא בשלב
הזה
שאנחנו עושים את העבודה שאנחנו צריכים לעשות.
כן, אבל בוא נשים שהיום אנחנו במצב שונה לחלוטין. מאז קומת המדינה אנחנו במצב שונה לחלוטין. שבפעם הראשונה מזה 2000 שנה אנחנו יכולים לדבר בצורה עצמאית.
כן, זה אין ספק.
לא, לא, אין ספק, אבל צריך לתרגם את זה עכשיו למעשים. ברור, ברור, ברור. אבל קודם כל צריך להבחין ולהבחן את המצב. במשך 2000 שנה בגלות חיינו במסגרת של קהילות, במקרה הטוב החסות של הגביר המקומי, כן? בסדר, פעם היה טוב, פעם זה, אנחנו מכירים את זה, זה דבר אחד. ולכן לא יכולנו בכלל להגיד מה שרצינו להגיד. יש אצל, אני חושב שזה אצל רוסו, הפילוסוף הצרפתי, או שוויצר גם הכל, כן? שאומר את הדבר הבא. כי הוא, טוב, באותה תקופה כולם היו אנטישמים, זה ברור, כן, זה לא זה. אבל הוא אומר באיזשהו מקום, שלמעשה אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה היהודים חושבים, כל עוד הם בגלות. ביום שהם יחזרו להיות עצמאים, בפעם הראשונה אנחנו נוכל לדעת בדיוק מה היהודים חושבים. זה בדיוק זה. אז זה קרה ב-1948. מאז, השאלה היא איך אתה בתוך יהודי, סלש ישראלי, שחי בארץ, יכול ורוצה לתקשר עם אומות העולם ולדבר איתם. ופלא מסוים, שבמהלך 2000 שנה אתה דיברת עם מי מקסימום, עם העולם הנוצרי ועם העולם המוסלמי, ושכחת את כל מה שנמצא ממזרח, כיוון הודו, סין וכו'. כן? פעם הראשונה הישראלים מתחילים לדבר גם עם החלק הזה של העולם. בתור מה הם עושים את זה? ומה המסר ומה התוכן שאתה רוצה להעביר? זאת השאלה. זה נכון, בסדר? אבל פעם ראשונה יש לך הזדמנות כזו. ולכן צריך באמת להגיד מה התוכן שאתה רוצה להעביר. כשאתה בא ואומר, אני רוצה להיות המחנה. מה? לפי מה שמעיתו הסביר, זה כלול בשני דברים. אחד, החברה הישראלית צריכה לשמש מגדלור כדי להראות לגויים שאפשר וניתן לבנות חברה בה מיישמים הלכה למעשה ובאיזון הנכון את כל הערכים שהתחלנו לדבר עליהם בפעם בשיעור הקודם, כן? זה חברה מול חברה. ודבר השני, להגיד לגויים בצורה הכי פשוטה והכי ברורה שמה שאנחנו מצפים מהם זה לא דברים גרנדיוזיים כאלה, אלא פשוט לקיים את שבע מצוות בני נוח. מוסר בסיסי אוניברסלי, שכל אחד בעל רצון טוב יכול לבוא ולהגיד, זה מה שאני רוצה, להיות מוסרי. זהו. אם משיגים את שני הדברים האלה, אנחנו בעולם הבא.
יש
נסיח
להיות
בשביל.
שטון הארץ חושב שהוא עושה.
יכול להיות. יכול להיות. יש מגוון דעות. איך לממש את הדבר הזה. ומה?
בגלל המגוון הדעות שלך והשנאה הפנימית שלך, אתה לא יכול לצאת עם שום דבר.
אני לא חושב, אני חושב ש...
אולי זה דווקא משהו מראה שאתה יכול לחיות במדינה שמכילה הרבה מאוד דעות, אנחנו בסוף חיים פה.
השאלה בפרט מניתו היא כזו. יש דעות מקצה לקצה. האם אנחנו נבוא נגיד הדעה הזאת היא פסולה והדעה הזאת היא פסולה והזאת היא קשרה? לא. הדעה בתור דעה פרטית, פרטית בכוונה של קבוצה של אנשים, כן, היא לגיטימית. הוא אפילו אומר שהיא לכבוד העם. היא דעה לגיטימית. כי היא מבקשת להאיר נקודה מסוימת. למשל, ערך שלום. זה דבר חשוב. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאין חשיבות לערך שנקרא שלום. ולכן טבעי שבתוך העם יהיו כאלה שיגידו כל הזמן שלום, 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 שלום. בסופו של דבר זה מה שהיהודי אומר בבוקר, שלום. בצד השני יש ערך אחר שהוא גם חשוב. וטבעי שתמצא אנשים שיגידו מה פתאום, זה לא הדבר החשוב יותר, אלא, לא יודע, מה שאתם רוצים.
לקיום.
קיום למשל, גם זה חשוב. בתוך דעות פרטיות אין שום בעיה. השאלה היא לגבי ההנהגה. איך פוסקים הלכה במקרה הזה? ועל זה התורה כבר אמרה, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקול אחד. וכפי שמניטוי אומר, אם השרה ואברהם היו חיים בתקופה שלנו, אברהם היה שלום עכשיו והיא גוש אמונים. והתורה כבר אמרה, תשמע בקול של שרה. זה לא פוסל את הדעה שלו, אבל מבחינת ההנהגה, בזמן מסוים, צריך להכריע. ותמיד הוא היה, מניטוי אומר, איך יכול להיות מה שאמרת לפני זה? שכל רב יתעסק בשניצל או בקפה והמרק, אם אתה שם לפני ואחרי ומערבב ככה או ככה, וזה בכי כותבים מיליון צרים, ופתאום כשמגיעים לשאלות קיומיות כאלה, אומרים מה? או שאין לנו דעה, זה לא שייך לתורה, או שכמו שהולכים לרופא כדי לשאול אם לחולה מסוים מותר ביום הכיפורים לשתות, ואז בהפסק של אומרים זה אותו דבר, זה לא אותו דבר, רק שאיבדנו את היכולת הזו. היכולת הזו הייתה קיימת עד תקופת הרמב"ן פחות או יותר. עכשיו הרמב"ם, כל ההלכות מלאכים וזה, זה מה זה, זה עניין של שניצל? לא. זה עניין של הנהגת הכלל. והייתה בתקופה שלו הלכה ברורה בנושאים של אמונות ודעות. זה לא שכל אחד אמר נדמה לי ונראה לי ולעניות דעתי וככה אני חושב וכהן לא. מי שלא אמר כמו שהיו צריכים להגיד, היו אומרים לו, סליחה אדוני, טעות באמונה. ופתאום זה נעלם. התעסקו בשניצל ושכחו שיש גם דברים אחרים. חוזרים לארץ, צריך לדון מחדש בכל השאלות האלה ולקבוע הלכה לכלל, מבחינת ההנהגה. ולא להגיד, לך תשאל את המומחה. ואז יש דעות כאלה ויש דעות כאלה ויש חילוקי דעות, לא. בסדר, אז אנחנו בתקופה מבחינה זו בעייתית, כן, אבל הוא הצביע על הנקודות האלה כדי שבאמת נתקן את הדבר הזה. לא סתם. טוב. נשאר לנו עוד 10 דקות, מתקדם קצת. אז איפה היינו? ב-138, כן? בספר. ב-138, בשורה האחרונה. אני מזכיר שהמדרש שהביא עם הניתוק כאן, מדבר על הוויכוח בפמליה של מעלה בין מלאכי השרת לגבי אם כדאי לברוא את האדם. למה? כי הוא מפלצת. למה הוא מפלצת? כי הוא בעל בחירה חופשית. שזה המקרה היחיד בהיסטוריה. בסדר? אז יש כאן תיקו כרגע מבחינת הזה. 50% אומרים כן, 50% אומרים לא. אבל אומר מניטו ככה, מבין כל הערכים, השורה האחרונה, כן? שמזכיר המדרש, הערך הבעייתי ביותר הוא האמת. כמי שזוכר, יש לנו שמה 4 ערכים, כן? יש לנו אמת כמובן, יש לנו חסד, צדק ושלום. אבל כשמסתכלים על כל הערכים, יש ערך אחד שלמעשה, שזה האמת, כן? הוא נותן את תוקפו לכל ערך אחר. השלום הוא שלום אם הוא אמיתי, הצדק הוא צדק אם הוא אמיתי. לכן זה לא שיש כאן בדיוק כל הערכים ביחד, יש כל הערכים ואחד שהוא קצת בצד זה האמת, כן? זה מה שאומר כאן. משום שמול האמת נמצא האדם החופשי. זה עוד מישור נוסף בסיפור הזה, כן? החופשי למה? להתכחש לאמת. זה כאן, זאת הנקודה הבעייתית. לכן, על פי מידת הדין, האדם אינו יכול להיברא באופן מוחלט. זה לא כמו שחושבים היום שהאמת זה דבר יחסי. זה הפוסט-מודרניזם, כן? כביכול. גם המודרניזם גם אומר אותו דבר. לא יודע למה הפוסט-מודרניזם זה ביטוי מוזר ביותר. אגב, יש תירה פנימית למה בטענה הבסיסית, כן, מה הטענה הבסיסית של הפוסט-מודרניזם, ככה מציגים את זה בדרך כלל. כל דבר הוא יחסי. נכון? סליחה, הכלל שלך של כל דבר הוא יחסי הוא מוחלט. אז למה הוא לא כלול בפנים? מבחינה לוגית. יש סתירה פנימית. טוב, יש כל מיני תירוצים שניתנו כבר מול הדבר הזה, כן? אבל זה ברור שבכל מערכת שאתה תבנה של הערכים, יש תמיד אחד שאתה הופך אותו למוחלט. מה? מוכרח להיות. כאן, לפי חז"ל, זה הפוך. בדרך כלל הפילוסופים רוצים לבוא ולהגיד, אני האדם אוטונומי, אז אני קובע את סדר הערכים שלי. אני קובע שזה ערך ואני קובע שזה לא ערך. אני קובע שזה החשוב ביותר וזה מספר 2 וזה מספר לא יודע מה. זה הסולם הערכים, זה התיעדוף שלי ואני קובע. לפי חז"ל זה הפוך. מי ששופ... ואז האדם שופט לפי את הערכים ובונה מערכת. לפי חז"ל זה בדיוק הפוך. יש ערכים שהם מוחלטיים, ואותם ערכים אמורים לשפוט את היסטוריית האדם. זה ההבדל, זה הפוך. אבל בין כל הערכים שאמורים לשפוט את היסטוריית האדם, יש ערך אחד שנקרא אמת, שיש לו מעמד מיוחד. כי האדם יכול לבוא להגיד, אתה יודע מה, שלום זה לא דבר חשוב, אני שם את כל הזה על הערך הנגדי כביכול, לכותבי הקיום, כן? ואני מתעלם לגמרי מזה. בסדר. זה לא דומה לזה שאני אומר, מה שאתה אומר זה לא אמת. כי זה שזה אמת, זה לא תלוי בי.
זה מוחלט וזה...
כן, אבל אני אתן ניקח דוגמה כדי להמחיש את הדבר הזה. זה ששתיים ועוד שתיים זה ארבע, זה אמת בין אם אני רוצה ובין אם אני לא רוצה. זה לא תלוי בי.
זה תלוי בהגדרה.
לא, לא, עזוב, עזוב את האקסיומט. בסדר? ברגע שיש לי, אבל זה לא זה. שתיים ועוד שתיים זה יהיה ארבע בכל מקרה, גם אם אני אומר, ממחר עד בוקר, עד מחר בבוקר, לא מקובל עליי. זה לא משנה את, את האמיתות של הדבר הזה, כן? לעומת זאת, שאם אני אומר, זה דבר יפה, ואתה תבוא ותגיד, זה יפה, זה? אז אנחנו יכולים באמת להתווכח. כי זה סובייקטיבי לחלוטין. אני לא יכול לבוא להגיד, יש ערך שנקרא יופי, כן? אבל מה הקריטריונים של היופי? קווים כאלה, קווים אחרים, אתה רואה, לא יודע מה...
זה יחסי.
זה יחסי. אז יש מעמד אחר, יש ערכים שהם ניתנים כמוחלטים, וכל אדם שפוי אמור להכיר בדבר הזה, 2 ועוד 2 זה 4, אבל יש דברים שהם ניתנים לאדם, והוא צריך להחליט מה לעשות איתם. זה בבחינת השנייה.
מידה וערך.
לא, כי יש הגדרה אחרת של מידה וערך אצל מניטור, אולי בשיעור הבא אני אביא את הקטע הזה, כן? זה משהו אחר. זה ההבדל שהמקובלים עושים בין שלושת הספירות העליונות ושבע הספירות התחתונות. שלושת הספירות העליונות, קטע חוכמה ובינה, זה דברים מוחלטים, זה לא תלוי בעשייה של האדם. הוא לא יכול לפגוע באותם ערכים, כן? 2 ועוד 2 זה 4, זה 4, אתה לא יכול להגיד, אם אתה מתמטיקה מרושע או צדיק גדול,
לא
ההוכחה שאתה נותן למשפט במתמטיקה היא אותה, אם היא נכונה, היא נכונה, נקודה. זה שאני מוסרי או לא מוסרי, זה לא משנה את תוקף ההוכחה שאני נותן. או הצלחתי להוכיח או לא הצלחתי להוכיח, כן? והקריטריון הוא קריטריון אבסולוטי, לא תלוי בעשייה ובהתנהגות המוסרית שלי. אבל יש ערכים אחרים שזה שבע התחתונות, שהם תלויים באדם, אם הוא מוסרי או לא. חסד יכול להיות חסד של אמת, לא במובן של נפטר, כן? אלא חסד של מידה מופרזת, שבסוף מביא לגילוי עריות. זה גם נקרא חסד בתורה. חסד הוא. למה חסד הוא? למה התורה השתמשה בדיוק באותה מילה? כי זה באמת חסד, אבל זה חסד מופרז בלי גבולות. במי זה תלוי? באדם. אז יש מעמד שונה. כן? ובתוך כל הערכים האלה, יש את הערך הזה שנקרא אמת, שהאדם יכול לבוא להגיד, אני יכול להתכחש לדבר הזה. בסדר? אז מה המסקנה של הדבר הזה? אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליחו לארץ. עדהו דכתיב, ותשלך אמת ארצה. מה זה הסיפור הזה? מסביר מה איתו. קדוש ברוך הוא השליח את האמת ארצה, ומאז היא מוכבט עמוק בתוך ההיסטוריה של האדם, ובהדרגה, ובצורה איטית, היא צומחת מן הארץ. לעתים היא צועקת נגד קיום האדם, כדוגמת צעקת האחר, רצח אבל על ידי קין אחיו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אולם הקדוש ברוך הוא מסרב לשמוע לה, כי לשמוע לה האמת באמצע התהליך ההיסטורי במצבה הנוכחי של של היסטוריית האדם, פירושו להודות שהאדם הוא אכן ייצור בלתי אפשרי, ואותו ייצור יצא רשאי בדין. זאת אומרת שכאילו הקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו אימור, הוא אומר אני מתעלם מן האמת במהלך כל ההיסטוריה. אני בראתי את האדם ביום, בסוף היום השישי, אני נותן לו את כל היום השביעי כדי לממש את הדברים. אני אפגש איתו רק בסוף. כי רק בסוף אני אוכל לשפוט לפי האמת. אם אני שופט לפי האמת באמצע, מכיוון שהאדם הוא בתהליך של קניית היש שלו, הוא תמיד ובהכרח יצא רשאי. הוא יהיה חייב בדין.
רשאי זה חייב או זכאי?
מה?
מה זה רשאי? זה חייב או
זכאי? חייב.
איך אתה אומר?
כן, ברור. לא ייתכן אחרת. כי השביתה היא שביתה אבסולוטית. אם אתה עסקת 99.99, אתה, אבידי, לא עשית מה שאתה צריך. ולכן אם אני שופט באמצע, קטסטרופה.
אז איך אני אסביר?
וזה מה שדווקא אנחנו רואים בכל התערבות במהלך ההיסטוריה. כל התערבות
קטסטרופה.
נראה לי ככה שפה יש פספוס קטן בנוסח, כי אם אתה יודע שאדם הוא ייצור בלתי אפשרי, אז במילא אתה צריך לזכות אותו.
לא. לא, כי זה לא אמיתי.
בגלל שהוא קיומו בלתי אפשרי.
ברגע שאתה אמרת בגלל, על לבד האמת זה לא אמיתי. זה מוחלט. ברגע שאתה מוסיף בגלל נסיבות מקלות כאלה, לא, הליבה דאמת, וזה מידת הדין. מידת הדין זה מוחלט. זה בלי נסיב, בלי תירוצים, בלי זה. כן או לא. שחור ולבן. או אפס או מאה. מידת הרחמים זה להגיד כן. אני בכל מקרה אמצא את התירוץ כדי להגיד, ובכל זאת, ניתן לו את הזמן להמשיך.
אז גם דין שמרוצה פה בבית דין רגיל הוא יחסי, זאת אומרת, כן. לעומת האמת האלוהית או לדין האלוהי, אז
הדין הוא
אפילו יחסי לעומת האמת
המשפטית. הדין של בוודאי, בוודאי. הוא בהינתן מצב מסוים ומה שידוע לדיין. מה לעשות?
אז איך אני עכשיו מסביר את הנושא של יום כיפור, שקדוש ברוך הוא שופט ויש משפט לכל אדם?
זה מידת הרחמים.
זה רחמים?
זה רחמים, זה לא דין. אל מלך יושב על כיסא רחמים. בסדר? כי אם זה חס וחלילה לפי הדין,
כולנו אשמים.
כן. זה ברור. אז זה כאן מאוד מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת. רק בסוף ההיסטוריה האנושית בקץ הימים יוכל הקדוש ברוך הוא לשמוע את האמת ואז היא בעצמה תעיד שהאדם קיים משום שבינתיים הוא קנה את זכות קיומו. וזה המשמעות של הפסוק, ותשלך אמת ארצה, כי מה כתוב אחרי זה? אמת מארץ תצמח. לאט לאט. שלב אחרי שלב. כן?
אבל הוא בעצם אומר שבסוף תמיד האדם יצא זכאי.
לא.
כי תמיד הוא יגיע למצב, אם אתה בודק רק בסוף, אחרי שהאדם גמר את כל המהלך שלו.
לא.
הוא הגיע לשלב שבו...
לא, 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 לא.
הוא הגיע לקנה את זכות קיומו, אז הגעת לאמת. הנה בדיוק מה שהגעת.
לא, הוא קנה את זכות
קיומו. לא, אחרת הוא לא בודק עדיין, כי זה לא הסוף.
תיאורטית כן.
כי טענת שזה הסוף.
תיאורטית כן. אבל הקדוש ברוך הוא לא סתם מחכה בלי סוף, אלא...
יש תאריך שאנחנו לא יודעים מה הוא.
או שמי שיודע, יודע.
אה, אוקיי, אבל יש...
6,000 שנה, זה מה שחזל קבעו. להיסטוריה של היום השביעי. 6,000? ואנחנו קרובים, לא?
כן, כן.
5,700 ו... מתקרבים.
עוד מעט.
בסדר? אז יש מפגש, בכל מקרה.
270 שנה נגמר הסיפור.
לא, לא נגמר, אחר כך יש לך הבא, יש לך הבא.
אבל מה היום השביעי?
לא, אז כי מה שאתה אומר, שאם אתה אומר אין זמן קצוב, כן? אז אנחנו חוזרים ללייבוביץ', העיקר הציפייה.
לא, המטרה היא להגיע לזכות קיומו,
העיקר...
ואז הקדוש ברוך הוא
יפתח לנו... בסדר, אז אני אגיד זה אחרת, העיקר התהליך. אם אתה אומר שאין זמן קצור, אתה אומר העיקר התהליך. לא.
לא, העיקר הוא התוצאה.
העיקר התוצאה, לא.
היא מושפעת מהתהליך, כי אחרת אתה לא יכול להגיע לתוצאה.
אבל התוצאה נבדקת ביום של...
ביום איקס.
זהו, מה שמתואר בגמרא במסכת עבודה זרה בהתחלה. משפט ההיסטוריה.
אז, במשפט הזה, מתברר מה שמתברר. כן? זה לא תהליך אינסופי שזה, יש שלבים אחרי זה, בסדר? אבל יש נקודה...
זה היום השני, לא היום השלישי.
נכון, זה נכון.
זאת אומרת, סוף היום השביעי הוא ב-6,000.
כן, לפי חז"ל, כן. טוב, אז עוד שנייה רק נגמור את המשפט הזה. מלאכי השערית אינם מוותרים ומקשים על הקדוש ברוך הוא. אמרו מלאכי השערית לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיס על הכסייה שלך? היהלום הכי גדול שלך, זה האמת. זה חותמו של הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שאתה סובל את המצב הזה, שבמהלך אלפי שנים...
לא תהיה אמת.
לא תהיה אמת. זו טענה מאוד חזקה. כי אם הקדוש ברוך הוא והבית דין שלו, זה הערכים המוחלטים, איך יכול להיות שאחד מהחברים החשובים ביותר בבית דין הזה, אתה שם אותו בצד ואומר, לא, שתוק, לא רוצה לשמוע אותך במהלך...
אתה לא קיים, מבחינתי.
זה לא שאתה לא קיים.
אבל לא צריך אותך כל התקופה.
אני מתעלם בכוונה מהקיום שלך. והתשובה היא, תעלה אמת מן הארץ, הדאו דכתיב, אמת מארץ תצמח. זה לא שאני מתעלם. שאתם פשוט לא מבינים מה זה בריאה. טוב, זה נצטרך להסביר בשבוע הבא.
ליברמן יצא זכאי.
כולם. אמרנו את זה.
אמרנו את זה.